בפעם הקודמת דיברנו על הגורלות ועל ההבדל ביניהם לבין הגרלות. ראינו שהגרלות, זאת אומרת ההבדל בין הגרלות לבין גורלות, זה בשאלה מה המטרה שלשמה אנחנו עושים את זה, אבל מההבדל הזה נגזרים עוד הבדלים. שבנושא של הגורלות למשל, בעיניי לפחות, למרות שהפוסקים אומרים, הרבה פוסקים אומרים אחרת, אבל כשאנחנו עושים גורל, לא הגרלה, ההגינות לא חשובה. בין כל וכל הקדוש ברוך הוא קובע את התוצאה, אז מה משנה מה הסיכוי. לעומת זאת, בהגרלות, ששם ההנחה שלי זה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בהגרלות, אלא זה עניין מקרי, טבעי, אז שם בהחלט חשובה ההגינות, כי אני רוצה לחלק את הסיכויים בין כל המשתתפים בשווה. זה כל הרעיון של ההגרלה. לכן שם כן צריך לעשות את זה בצורה הגונה. ובבסיס כל העניין נמצאת השאלה האם הקדוש ברוך הוא מעורב או לא מעורב. בגורלות. בגורלות הקדוש ברוך הוא מעורב וקובע את התוצאה, ובהגרלות דרכו של עולם. אז לפני שאני ממשיך הלאה, אני רק רוצה איזושהי השלמה קטנה לגבי הקטע הקודם שדיברנו על להגרלה בספינה מליברפול. אתם זוכרים, דיברתי שם על השאלה, אותו אחד שזרק את כמה אחרים למים כדי להינצל, למה הגרלה של הגנטיקה היא לא הגרלה לגיטימית, דיברנו שם על זה שיש שם הגרלה אד הוק. פשוט נזכרתי בדוגמה שיכולה להבהיר את זה יותר טוב, ולא לא אמרתי אותה בשיעור מזה הקודם או לפני הקודם. יש ויכוח גדול סביב מה שנקרא הדילוגים או הקודים במקרא. כן, התזה הזאת שאתה יכול למצוא כל מיני אינפורמציה חבויה בתוך המקרא, אם אתה מחפש את זה באיזשהם דילוגים אחידים או מין משהו כזה. הסיפור הזה הוא עלה כן, לדיון כמה עשרות שנים, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו כמו 40 שנה נדמה לי או משהו כזה, קצת פחות, 30-40 שנה, כשהתפרסם מאמר של, יש איזה עיתונאי אמריקאי גם שכתב איזה משהו, מייקל משהו, אני כבר לא זוכר, אבל בהקשר האקדמי התפרסם איזשהו מאמר של דורון ויצטום, ושכחתי את שמו, המתמטיקאי הרוסי מהאוניברסיטה העברית, חבדניק כזה אני חושב, התפרסם איזשהו מאמר על זה שהם מוצאים מובהקות מאוד גבוהה בדילוגים בטקסט המקראי. אפשר למצוא שם כל מיני אינפורמציות מוצפנות, למשל, לא יודע מה, מוצאים את השם של הרוצח של סדאט בצמוד לשם של סדאט עצמו. זה נמצא באותו מקום במקרא שעושים את הדילוגים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה שהם טוענים שיש משהו מיוחד בטקסט המקראי, יש כאלה שמשתמשים בזה כאיזושהי הוכחה לאלוהיותו, כן, למקורו האלוהי, כי בטקסטים רגילים לא מוצאים מידעים מן הסוג הזה. טוב, היה אז ויכוחים גדולים, זה מאוד מעניין, הוויכוח שהיה סביב העניין הוא מאוד מעניין, כי התחושה הייתה שאין באמת מוכנות להקשיב אחד לשני, כל אחד מחופר בעמדתו, יש כאלה שלא מוכנים בכלל לקבל את האפשרות של דבר כזה, אחרים נשבעים בשם הדילוגים האלה, וויכוח מאוד מעניין, היה על זה, כן, אליהו ריפס בדיוק, היה על זה ועדה מטעם האוניברסיטה העברית, שכללה שני מתמטיקאים דתיים, אומן ופירסטנברג, והם בהתחלה טענו שאי אפשר לשלול את זה, זאת אומרת שיש ממש בטענה הזאת, ואחרי זה הם חזרו בהם ואמרו שבעצם הם לא, אין להם עמדה ברורה, הם לא יכולים לקבוע אם יש בזה ממש או לא. יש אפילו ניסוחים יותר אנטי מאשר הניסוח שאמרתי עכשיו. בסוף בסוף יצא איכשהו שאין, אני לא חושב שיש שם איזושהי אמירה מאוד ברורה. גם במאמר שנשלח לכתב עת בסטטיסטיקה, המאמר הזה הושהה שם הרבה מאוד זמן, מלי שנים. כל מיני רפריס יצאו נגד, ואז בעד, וזה, ופה ושם, והיה איזה ויכוחים שלמים, עד שהמערכת החליטה לפרסם את זה עם הערה, את המאמר. פרסם את זה עם איזושהי הערה, שהיו התנגדויות והיו ויכוחים, ומפרסמים את זה לטובת הציבור, שיקרא הציבור וישפוט. זאת אומרת, הם לא הביאו עמדה בעניין הזה, אבל עוד פעם, התחושה הייתה שהוויכוח שם היה ויכוח אידיאולוגי ולא ויכוח מקצועי מתמטי. אחת הטענות הנפוצות, כן, אותי שלחו פעם לבדוק את העניין הזה, כשהייתי בישיבה בנתיבות עולם, בבני ברק, ישיבה של בעלי תשובה. אז ביקשו ממני ללכת, היה איזה כינוס של מתמטיקאים בגבעתיים, בבית של אחד מהם, וויצטום בא לדבר שם, להציג את זה בפניהם. וביקשו ממני מהישיבה ללכת לשבוע, כי הם רצו לדעת אם יש בזה ממש ואפשר להשתמש בו, היו חבר'ה בהחלט, בוא נגיד, אחראים וישרים, ולא רצו להשתמש בדבר הזה אם הוא לא באמת מחזיק מים. אז שלחו אותי בתור שליח לבדוק את זה, אם עד כמה זה... לא, חזרתי, אמרתי להם, תראו, אני לא... זה לא מספיק, מה שרשבת שם לשמוע הרצאה זה לא מספיק כדי לקבוע עמדה על העניין הזה. על פניו זה היה נראה לי קצת מפוקפק, אבל אני לא יכול לקבוע משהו ברור, היה זה כל מיני ויכוחים שם גם בכנס, היה מעניין בקיצור. כל מכה, אחת הטענות שעולות בהקשר הזה, אחת מראשי הלוחמות זה מאיה ברילל, שהיא אימא של גילי ברילל, המתרגמת של הארי פוטר. היא מהאוניברסיטה העברית במכון לחשיבה, מכון לרציונליות. והיא גם כתבה נגד הדברים האלה, היא מראשי הלוחמים נגד העניין הזה. עכשיו אני גם נזכר, יש לי הרבה אנקדוטות סביב העניין הזה. אני נזכר שאחד מ... עוד אחד מראשי הלוחמים מארצות הברית נגד העניין הזה, זה ברי סיימון. זה שכתב את התנך של מתמטיקה שימושית, באוניברסיטת שיקגו, והוא יהודי דתי בעצמו. והוא ככה מאוד לא מאמין בזה, נלחם נגד זה, כותב נגד זה, הוא עמד להגיע לארץ, הוא הגיע לארץ, לדבר על זה במרכז יקר, ירושלים, ואני כבר הייתי באוטו לנסוע מירוחם, כבר הייתי אז בירוחם, הייתי באוטו כבר לנסוע, ואחרי 5 דקות נסיעה קיבלתי טלפון מאשתי שיש לה צירים. עזרתי חזרה, ולא הצלחתי לשמוע את ההרצאה הזאת. טוב, עד כאן סיפורי גבורה. אחת הטענות העיקריות כנגד הקודים האלה, זה שאתה תמיד מוצא את האינפורמציה הזאת אחרי שהיא כבר לא רלוונטית. אנחנו לא מוצאים את הרוצח של סדאת לפני הרצח, כאשר אנחנו נוכל אולי למנוע את הרצח. אנחנו תמיד מוצאים את זה אחרי שזה קרה. ולכן זה כמובן מעורר חשד, שאתה בעצם תופר את התוצאות לפי מה שאתה כבר יודע, אתה לא יכול לנבא או למצוא תוצאות מראש. עכשיו, הטענה הזאת כשלעצמה היא נשמעת יותר טובה ממה שהיא. זה לא טענה כל כך חזקה כמו שהיא נשמעת. למה? כשתחשבו למשל על הרוצח של סדאת. הרי לפני שקרה הרצח של סדאת, לא ידעתי את מי לחפש. הרי לא היה לי שם ביד, אז מה אני אמור לחפש שם בדילוגים בתורה? אין לי שם. אחרי שיש לי שם, אני יכול לחפש איפה הוא מופיע, אם הוא מופיע. אבל אם אין לי שם, אז אין לי את מי לחפש, מה אני אעשה? אז יש פה איזושהי בעיה טכנית, שבאמת מונעת מאיתנו מלמצוא את זה מראש. אז זה קצת מחליש את הדבר שאנחנו תמיד מוצאים אחרי, אבל מצד שני, יש לזה הסבר טוב, אתה לא יכול למצוא את זה קודם, אין מה לעשות. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה שקשורה לעניין, וזה הפריע לי גם באותו כנס בגבעתיים שהייתי, שהוא דיבר על זה שם, אז אתה צריך להציג אלגוריתם. מה האלגוריתם שלך? איך אתה מוצא את המידע? אתה צריך לתת מראש את האלגוריתם, ואז להפעיל אותו לטקסט, ולראות האם אתה מוצא או לא מוצא. אגב, אחד הדברים שעשתה מאיה ברילל, היא הפעילה את אותו אלגוריתם על ספרים אחרים, והראתה שגם שם מוצאים כל מיני מידעים. כי האלגוריתם עצמו הוא לא קשיח. זאת אומרת, יש בו לא מעט דרגות חופש, וזה הדבר בעייתי. זאת אומרת, למשל הוא מראה לנו, כן, אני עוד אנקדוטה עם זה, הייתי רב פורים בנתיבות עולם, שם באותה ישיבה בבני ברק, הייתי רב פורים, ואז אמרתי להם שמצאתי ממצאים מבהילים בתחום של דילוגי אותיות, מצאתי את המילה אסתר בדילוג של אחד, בדיוק במגילת אסתר. לא יאומן, זה לא יכול להיות מקרה. כן, רב פורים זה הליצן של פורים, שאומר דברי תורה עיתוליים. אז כן, אז מצאתי בדילוג של אחד את המילה אסתר, בדיוק במגילת אסתר, זה לא יאומן, וזה כנראה יד השם עשתה זאת. דברים מהסוג הזה, אבל מה זה בעצם, מה זה בעצם לומר, בא לומר כל הטענות האלה? זה בעצם אומר שאתה מתאים את הקוד בשביל למצוא את המידע. הקוד בא אחרי המידע ולא לפניו. זאת בעצם הטענה. וזאת כבר טענה רצינית. ואת, מה שהוא הראה שם לגבי, למשל, הרוצח של סדאט וכולי, אני לא זוכר אם זאת הייתה הדוגמה שלו, אבל זאת אחת הדוגמאות שהביאו. הוא מחפש את המילה כלשהי, נגיד, הוא מחפש אותה בדילוג שווה בטקסט. אז הוא מריץ, נגיד, מהאות הראשונה, נגיד, אתה רוצה את המילה אסתר. אתה מתחיל בבראשית, בית ריש, א', א', זה הפעם הראשונה שמופיעה המילה א', אתה מחפש את הפעם הבאה שמופיעה סמך. אחרי זה את הפעם הבאה שמופיעה תף. וכן הלאה, אתה רואה איפה אתה מוצא את זה בדילוגים אחידים, כן, באותו מרווח, בין א', ס', ת', ור', אתה מוצא את זה באיזשהו מקום שאמור להיות קשור לאסתר באיזושהי צורה. או את הרוצח של סדאט ליד סדאט, או מין משהו כזה. עכשיו, כשהוא הראה את האלגוריתם שאתה מחפש, האלגוריתם היה די מורכב. זה לא straight forward, זאת אומרת, אתה קובע איזשהו אלגוריתם ואתה רץ איתו, אלא מה? אתה מוצא את זה בדילוג המינימלי על פני 70% מהספר. עכשיו, אתה משחק עם האחוזים כמובן, ואז אתה מגיע לזה שהרוצח של סדאט הוא ליד סדאט. ברגע שאתה יכול לשחק עם הקוד, אז התוצאות הן כמובן הרבה פחות משכנעות, כי אתה יכול תמיד לשחק עם הקוד באופן שיתאים את התוצאות, כך שהן יראו מעניינות או ייחודיות. עכשיו, עוד פעם, כדי לבדוק את זה ברצינות, זה לא מספיק להגיד שהוא משחק עם התוצאות, צריך להגיד, אוקיי, ומה הסיכוי גם עם המשחק הזה למצוא תוצאה מובהקת, ואם הסיכוי הוא מאוד קטן, אז עדיין זה אומר משהו. אבל זה כבר מעורר חשד שיש פה, יש פה איזושהי בעיה. זה לא, כמו שמציגים את זה הרבה פעמים, אני אגיד לך מראש, מה אתה תמצא, אתה תרוץ על הטקסט, אתה בטוח תמצא. לא, אתה לא מצאת, אתה משחק קצת עם הקוד, מארגן אותו ככה, עד שבסוף אתה מוצא. עכשיו נכון, אתה מוצא, וזה לא טריוויאלי. אבל זה גם לא חד משמעי כמו שמציגים את זה בדרך כלל, ולכן בסוף אמרתי להם שאני לא יכול לקבוע עמדה ברורה לגבי העניין הזה, אבל הייתי חשדן. בכל אופן, מה עומד מאחורי הדברים? תראו, בואו ננסה לחשוב רגע על איך העסק הזה עובד.
הרב, מעבר לזה, קודם כל משמע זה טוב שהקדוש ברוך הוא ישתול את השם של הרוצח של סדאט ועדת. זה חוץ מזה, ומה עם 100 רוצחים אחרים או 1,000 רוצחים אחרים שלא מצאנו
אותם? מי אמר שלא? גם אותם אתה תמצא. חפש, תמצא. הם טוענים שאתה מוצא הכל. יש מישהו מהם, מתמטיקאי, שאני, השכן שלי בבני ברק, הוא טוען שהוא מצא את התאריך ואת הטילים שיפלו בבני ברק, והוא מצא את זה יום קודם. כנגד הטענות שזה תמיד אחר כך. אמרתי לו שחבל שהוא לא הזהיר אותנו, אני ממש כמעט שכן שלו. היה צריך להזהיר אותנו. טוב, אבל אני מאמין לו אגב, הוא לא שיקר. זאת אומרת, יש פה משהו, זה לא, אני לא חושב שאפשר לדחות את זה על הסף, היו מתמטיקאים מאוד רציניים שתומכים בעסק הזה, וזה לא דבר פשוט. לא לפה ולא לשם, אני אומר עוד פעם, אני לא מביע פה עמדה ברורה. השאלות הפשוטות האלה נשאלו, זאת אומרת, לא תתפסו אותם על שאלות הפשוטות האלה. בכל מקרה, הנקודה שאני רוצה להבהיר שנוגעת אלינו, זה שכל ספר שתיקחו, אם תיקחו, תנסו למצוא את הרוצח של סדאט ואת סדאט, ולשים אותם שיופיעו אחד ליד השני, אתם תצליחו לארגן קוד שיעשה את זה. אין שום בעיה. אתם רוצים למצוא את השם שלי בספר בראשית? אין שום בעיה. תקחו, בראשית ברא אלוהים, אלוהים זה מם, המם של המם. תלכו משם עד היוד הקרובה, כף, א' ולמד, תספרו את המרווחים שיש לכם. נגיד שיצא לכם, אני לא יודע מה, 10, 15, 13 ו-8. המרווחים בין מם ליוד, לכף, לאלף, ללמד. מיכאל, אוקיי? עכשיו אני יכול לתת לכם נוסחה שתיתן את המספרים האלה, את ה-15, 10, 8, 21, כן, לא זוכר כבר את המספרים שאמרתי. אבל איזשהו משהו שייתן את הנוסחה שתיתן את המספרים האלה. אם אני מארגן את הקוד, אני יכול למצוא לכם כל מה שתרצו בכל מקום. וזה יהיה באמת מיוחד, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא אפס. אני יכול למצוא קוד שייתן לכם את התוצאה הזאת, והסיכוי שהתוצאה הזאת תקרה הוא אפס. ועדיין זה לא מרשים בשום צורה. בדיוק כמו שכל תוצאה, נגיד שאתם מטילים מטבע, אוקיי? אתם רושמים מה יצא לכם, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, וכן הלאה, רושמים סדרה שלמה של 1 ו-0 כאלה, נגיד 1,000 הטלות, אוקיי? עכשיו, עשיתם 1,000 הטלות, רשמתם את כל המספרים. מה הסיכוי שתצא סדרה כזאת? 0. או ליתר דיוק 2 במינוס 1,000. זה מספר מאוד מאוד קטן. אתם לא צריכים לדמיין אפילו עד כמה הוא קטן. זה מספר פצפון. אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה. אבל הנה, הוא קרה. הנה, רשמתי את מה שיצא. זה קרה בפועל. למה? כי יש ניסויים מהסוג הזה שכל תוצאה שקורית שמה היא תוצאה עם סיכוי אפסי. אבל איזושהי תוצאה צריכה לקרות. עכשיו, אם אני לא קובע מראש מהי התוצאה המעניינת מבחינתי, אז זה לא אומר שום דבר. זה שהתוצאה שיצאה היא תוצאה עם סיכוי מאוד קטן, מה זה מוכיח? כל תוצאה שהייתי רושם אחרי 1,000 הטלות כאלה, הייתה תוצאה עם אותו סיכוי קטן. בסוף אני יודע מראש, בוודאות, שתצא תוצאה עם סיכוי מאוד קטן. אז זה שהסיכוי הוא קטן לא אומר כלום. מתי ניסוי כזה יכול להגיד משהו? נגיד מציאת דילוגים שמראה שהספר הזה באמת נכתב בידי ישות שיודעת משהו. או תוצאות בקובייה שמראות שיש משהו מיוחד בקובייה הזאת, או במטבע, או מה שלא יהיה. מתי אני יכול להסיק מסקנות מאירוע שהסיכוי האפריורי אליו הוא נמוך? אנחנו רגילים לחשוב שאם קרה אירוע שהסיכוי שלו הוא נמוך, אז יש פה איזה נס, קרה פה משהו שהוא טעון הסבר. אבל זה לא נכון. יש הרבה מאוד ניסיונות שבהם כל מה שיקרה הוא עם סיכוי נמוך, ואני יודע מראש שיקרה משהו עם סיכוי, כן, בהגרלת מפעל הפיס. מה הסיכוי שכרטיס מסוים יזכה? אפסי. אבל אותו כרטיס שזכה, גם הסיכוי לזה שהוא יקרה זה אפסי. אחד מהכרטיסים צריך לעלות בהגרלה. אז זה שקרה בסוף אירוע שהסיכוי שלו הוא אפסי, זה לא אומר כלום. מתי דבר כזה כן אומר משהו? אז בשביל זה יש לי עוד סיפור. אחותי הייתה מדריכה לפני המון שנים כבר באיזה מחנה קיץ יהודי בקנדה. יד הזה אגם בקנדה. היא הלכה בשבת לטייל שם באגם, יצאה מהמחנה, הלכה לטייל שם יד האגם. מופיע שם עוד מישהו, היא גרה אז בירושלים. מופיע שם עוד מישהו, לא יאומן כי יסופר, בחור מירושלים. אמרתי, תשמע, זה הרי לא יאומן. בדיוק בחור מירושלים מגיע לשם. אז אמרתי לה, ואם הוא היה בא מטוקיו, או אני לא יודע מה, מזימבבואה, או מוושינגטון, אז זה היה פחות מפתיע. למה ירושלים עיר יותר גדולה מכל הערים האלה? הסיכוי שיבוא מישהו, נגיד שהוא מתפלג אחיד בכל העולם, הוא יבוא או מירושלים, או מטוקיו, או מזימבבואה. זאת אומרת, מאיזשהו מקום הוא יגיע. והמקום ההוא שממנו הוא מגיע, הוא תמיד בהגדרה אחד ממיליוני מקומות אפשריים. לכן הסיכוי שהוא יגיע מהמקום ההוא הוא אפסי. אז במקרה הוא בא מירושלים, אז מה קרה? מה זה שונה מזה שאם הוא היה בא מטוקיו? עכשיו, זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? כי במקרה הזה באמת יש פה משהו מפתיע. יש הבדל בין הסיכוי שיבוא מישהו מאיזשהו מקום, אחד חלקי מספר המקומות, נגיד לצורך הדיון, שכל המקומות עם אותו מספר אנשים, ומחזיר אותנו לרוב בדעית הקמן. אבל כן, החנות עם המספר גדול של חתיכות ומספר קטן של חתיכות. אז יש הבדל בין זה לבין מצב שבו אני מסמן תוצאה מיוחדת מראש. למשל, אם בקובייה יוצא 6666 אלף פעמים, התעלתי קובייה יצא 6666. זה לא סיכוי יותר נמוך מאשר כל שרשרת של אלף תוצאות אחרות. אותו סיכוי. 6 במינוס אלף. אז למה 666 נשמע לי חשוד? למה 666 אומר ש... זה טעון הסבר, משהו פה לא יכול להיות מקרי.
זה הבדל בין הסתברות
לסבירות.
זה הבדל בין הסתברות לסבירות.
אוקיי, אפשר לקרוא לזה גם כך. ויש 666 זו תוצאה מיוחדת. מיוחדת ונדירה זה לא אותו דבר. כל תוצאה של אלף הטלות של קובייה היא נדירה. 6 במינוס אלף. זה הסיכוי לכל אחת מהתוצאות. כל תוצאה היא נדירה, אבל לא כל תוצאה היא מיוחדת. הרי אני יודע שתצא פה תוצאה נדירה. כשאתה תטיל אלף הטלות, יצא וקטור של אלף תוצאות. אלף, כן, אלף מקומות, 1-6 באלף מקומות. אוקיי? אז אתה יודע שתצא תוצאה נדירה, מראש. זה שיצא תוצאה נדירה, זה לא אמור להפתיע אותי. אבל כשיצא תוצאה 6-6-6-6-6 אלף פעמים, זה כן אמור להפתיע אותי. למה? כי התוצאה, זה לא רק בגלל ההסתברות שהיא תצא. ושהתוצאה היא תוצאה מיוחדת. למה יצא דווקא התוצאה המיוחדת הזאת, ולא אחת מאין ספור התוצאות הנדירות האחרות? וכשאני מסמן מראש את התוצאה כתוצאה מיוחדת, והיא קרתה, זה באמת משהו שטעון הסבר. אבל אם התוצאה שקרתה היא תוצאה נדירה, בלי שהיא מיוחדת, זה לא בהכרח טעון הסבר. אז כשאני חוזר לאחותי, כן, כשהיא גרה בירושלים, אז ירושלים זה כבר מקום מסומן, הוא מיוחד. יבוא פה מישהו אחר, אם הוא יהיה מירושלים זה מיוחד. זה יצא שהוא בדיוק בא מירושלים ולא ממיליון מקומות אחרים. פה כבר כן יש מקום לפליאה, כן, למשהו שטעון הסבר. זאת אומרת, אז זה צריך להיות מיוחד כדי שאני אתפעל מזה. עכשיו, במקרה, שנחזור לדילוגים במקרא, אז אם באמת אתה בוחר נגיד את המספר 7, נגיד שאתה מחליט ש7 הוא מספר מיוחד במקרא, ויש לך לזה תוצאות, אינדיקציות בלתי תלויות. עכשיו אתה משתמש דווקא ב7 ואתה מוצא באמת כל מיני תוצאות. זה באמת מעניין. אבל אם אתה מוצא את זה באיזשהו מספר אחר, אז תראה, באיזשהו מספר זה יצא. אז תמיד אם אני בוחר איזשהו מספר, אני תמיד יכול לארגן את זה על בסיס איזשהו מספר ולמצוא כל תוצאה שאתם רוצים. אני פשוט אגדיר את הקוד בהתאם, אם אני יכול לבחור את המספר כרצוני. לכן אם סימנתי מראש את המספר 7, זה הרבה יותר משמעותי, מאשר אם אני מוצא את זה ב-13,145. זה גם מעניין, ההסתברות היא אותה הסתברות, אבל זה הרבה פחות חריג, הרבה פחות טעון הסבר. ואותו דבר, אם אני עכשיו יכול לארגן את הקוד באופן שיביא לי את התוצאות המיוחדות, לא עשיתי כלום, נכון? ואת, אם אני מוצא איפה כתוב הרוצח של סדאט ומוצא את סדאט, ועכשיו אני מארגן קוד, שהתוצאה שלו תיתן לי בדיוק את שני המקומות האלה. אז נכון שאם הייתי בא מראש עם הקוד הזה, והייתי מוצא את סדאט ליד הרוצח שלו, זה היה מדהים. כי אני בניתי את הקוד בלי קשר לזה, לא ידעתי מה הוא ייתן לי, והוא נתן לי בדיוק את המידע הנכון. זה באמת משהו שטעון הסבר. אבל אם אני מוצא את סדאט ואת הרוצח שלו באותו מקום, ומארגן קוד שייתן לי את זה, אז זה לא חוכמה, יש אין ספור קודים אפשריים. תמיד אני יכול לבחור את אחד הקודים שייתן לי את התוצאה המיוחדת. לכן, למרות שאם תעשו את ה... כשתשאלו מה הסיכוי שימצא בקוד הזה סדאט והרוצח שלו אחד יד השני, אפס. אבל באותה מידה הסיכוי הוא שזה יימצא בכל אחד מהאין ספור הקודים האחרים. ואם אני יכול לבחור קוד כרצוני, באחד מהם זה יצא. אני בחרתי אותו. זה בדיוק בחירה, זה בדיוק הגרלה אד הוק. מנינו על זה בדיוק הגרלה אד הוק. אתה בעצם בוחר את מנגנון ההגרלה באופן שייתן לך את התוצאה שבה אתה רוצה. כמו הוא עם הבסירה. הוא החליט שהגנטיקה זאת ההגרלה. מי שיצא עם כוח יותר גדול, הוא זה שהוא גרל להישאר בחיים. למה בחרת את הכוח היותר גדול ולא את הכוח היותר קטן? או את האותיות של השם, או את תאריך הלידה, או אני לא יודע מה, או מספר האחים. כי הרי באחת מההגרלות תמיד אתה תצא זה שנשאר בחיים, וכל האחרים יצטרכו ליפול למים. אם אתה בוחר את ההגרלה, את אופן עשיית ההגרלה, זאת לא הגרלה, בחרת את התוצאה. זה מה שקראתי, הגרלה אד הוק. אתה בוחר את הקוד במקרא, ואז הוא נותן לך תוצאות פנטסטיות, זה לא חוכמה. אתה רצת על כל הקודים ובחרת את אותו קוד שייתן לך את התוצאה הפנטסטית. זה חוכמה קטנה מאוד, את זה אפשר לעשות בכל ספר. אם אתה נותן לי את הקוד מראש, או במילים אחרות אתה אומר לי, הקוד הזה מבחינתי הוא ייחודי, לא סתם קוד שאני בוחר אותו סתם ככה, הוא קוד ייחודי. אם אתה אומר לי מראש קוד ייחודי, ובאמת הוא נותן לך תוצאות, זה מרשים. ואם אתה בוחר את הקוד, אז למרות שההסתברות היא אותה הסתברות, הסתברות מאוד קטנה, שהרוצח של סדאת יצא ליד סדאת. אבל אתם יודעים, ההסתברות בקוד נתון היא נגיד 1 לביליון, אבל יש לי 100 מיליון קודים אפשריים. אז אתם מבינים שב-100 קודים כאלה זה יכול לצאת, אם אני בוחר את אחד מהם, אז אין שום בעיה, תמיד אני יכול לארגן כך שיצא לי מידע כזה בכל ספר שאני רוצה. אני אבנה את הקוד בהתאם, כך שייתן לי את כל המידע הזה. ולכן, עכשיו אני לא נכנס עוד פעם לקודים של המקרא, אין לי על זה עמדה מאוד ברורה, יש לי רק חשדות, אבל הטענה הזאת היא טענה רצינית, וטענה שצריך לבדוק אותה ברצינות, זאת אומרת, איך אתה בעצם גיבשת את הקוד, עד כמה אתה משחק איתו, כי המשחק הזה זה בעצם כמו לבחור קוד. אם אתה בוחר פרמטרים מסוימים בתוך הקוד, אז זה בעצם אתה בוחר קוד מתוך הרבה קודים אחרים, ואתה בוחר את הקוד הזה שייתן לך את התוצאה. זה לא נקרא תוצאה מקרית. אם תוצאה כזאת יוצאת במקרה, זה מפתיע. זה לא תוצאה מקרית, אתה בחרת את הקוד שייתן לך את התוצאה הזאת. למרות שבהינתן הקוד הזה, הסיכוי שהתוצאה תצא הוא אפס. אבל אם אתה בוחר את הקוד כדי שייתן לך את התוצאה, אז לא אכפת לי שהסיכוי הוא אפס. זה בעצם, השאלה יותר נכונה זה מה הסיכוי שיהיה איזשהו קוד שייתן את התוצאה הזאת. כי אם יהיה איזשהו קוד שייתן את התוצאה הזאת, אני אבחר אותו. זאת השאלה הנכונה. והתשובה לשאלה הזאת היא אחד. תמיד יש קוד שייתן לך איזה תוצאה שאתם רוצים, אני אבנה לכם קוד שייתן לכם אותה. אין שום בעיה. תגידו לי מה אתם רוצים למצוא בתורה, ליד מה, איפה בדיוק, מה אתם רוצים שיקרה, אני בונה לכם קוד שייתן לכם את זה. בלי שום בעיה. זה כמו הבאתי לא פעם את הטיעון של ויטגנשטיין על following a rule, כן, על עקיבה אחרי כללים. הוא מראה שם, זה מאוד פשוט לראות, שכל סדרה של מספרים שתיתנו לי, ותזמינו מה יהיה המספר הבא, אני יכול לארגן לכם את המספר הבא בלי שום בעיה, לארגן לכם נוסחה שתיתן לכם את כל המספרים הראשונים, ושהמספר הבא יהיה מה שאתם רוצים. זה בכלל לא משנה איזה, תמיד יש נוסחה שעושה את זה. זה בדיוק מה שאני אומר כאן, זה בעצם אתה בוחר את הקוד כדי שייתן לך את התוצאה הרצויה לך מראש. זאת אומרת, בחרת את התוצאה, יש לך את התוצאה ואתה בוחר את הקוד שייתן אותה. זה לא אותו דבר כמו בחרתי קוד ובוא נראה מה התוצאות שהוא ייתן לי. זה הדרך הנכונה לבדוק. אם אתה בוחר את הקוד לאור התוצאה שאתה כבר יודע אותה, שהיא צריכה להינתן, לא עשית שום דבר, זה לסרטט את המטרה סביב החץ. וזה בדיוק הבעיה בהגרלת האד הוק שדיברנו עליה בספינה לליברפול. זאת הגרלה אד הוק, כי אתה בעצם בחרת את אופן ההגרלה שייתן את התוצאה שאתה תישאר בחיים. עכשיו נכון, זאת הגרלה חופשית, והסיכוי שאתה תצא בחיים היה שווה לסיכוי של השני, אין שום בעיה. אבל יש עוד המון הגרלות כאלה שבהם הסיכוי הוא הפוך. אתה בחרת את ההגרלה הזאת, וממילא נשארת בחיים, זה לא נקרא הגרלה הוגנת. אתה בחרת את התוצאה. שזה בדיוק אותו דבר כמו הטענה נגד הקודים במקרא. כשאתה בוחר את המכניזם בשביל שהוא ייתן לך תוצאה מסוימת, אז יש התוצאה היא עם סיכוי קטן, זה לא אומר כלום. בחרת את המכניזם כך, ותקבל את התוצאה עם הסיכוי הקטן. כמו, מה, אני יכול לבחור את אופן ההגרלה במפעל הפיס, כך שהכרטיס שנמצא אצלי ביד יזכה. אני אבחר איך לסובב, אני יודע כל סיבוב איזה כרטיס הוא מוציא. ואני אבחר את הסיבוב הזה שיוציא את הכרטיס שלי. ואם לא יודעים את זה מראש, אז הסיבוב הזה הוא בסדר גמור. איזשהו סיבוב צריך לעשות. ואם אני בוחר את הסיבוב באופן שאני יודע שהתוצאה שהוא ייתן זה הכרטיס שלי, אתם מבינים שזאת לא הגרלה הוגנת. אוקיי? זה בדיוק הבעיה של האד הוק. נדמה לי שזה מדגים אותה, ממחיש אותה היטב.
הרב, אפשר עוד שאלה על זה?
כן.
כאילו, אם נניח זה לא היה אד-הוק, נניח ששני זה שזרק את הניצול, הוא לא ידעו מי החזק מביניהם, הוא לא ידע מראש שהוא היותר חזק מהרוב. אז כביכול היה יכול לצאת שאולי זה הוגן. אבל אני שואל שאלה אחרת, נניח כל תושבי עיר מסוימת מחליטים שאת כל הניהול של הסכסוכים ביניהם הם יבצעו בדרך של כל דאלים גבר, אלימות, סדום. אז כביכול זה הוגן, הם קיבלו, הרי זה שור, כל החתירה להגינות היא נגד השלטון של הכוח, ולכן פה גם אם זה היה לא אדהוק, זה סותר את ההגינות הבסיסית.
זה הוגן לא בגלל שזאת הגרלה הוגנת, זה הוגן בגלל שכולם הסכימו. נגיד, אם אני הייתי מסכים לוותר, תזרוק אותי למים ותישאר אתה בחיים. זה גם הוגן, כי הסכמתי. אבל זה לא
אומר שזרקת
למים זאת הגרלה הוגנת. זה הוגן כי אני הסכמתי, לא כי המכניזם הזה הוא הוגן. אני יכול להסכים למכניזם לא הוגן. אם אני מסכים, אני לא יכול לטעון שהוא לא הוגן, כי הסכמתי, אבל הוא לא הוגן.
ואם בסדום כולם, אם תושבי סדום כולם הסכימו שרוצחים, זה השיטה אצלנו, הרי זה מה שהיה שם, אז מבחינת הכל בסדר?
אם כולם הסכימו, הכל בסדר.
זה מה שהיה בסדום, כולם הסכימו.
כולם הסכימו על האורחים, לא על עצמם. הם הסכימו לעשות ככה לאורחים, או לאנשים שלא היו שותפים להסכמה הזאת. זה לא אותו דבר. זה שכולם מסכימים על הגורל שלי, כשאני בא להתארח שם, זה לא מה שנקרא הגינות. האם אני הייתי מסכים איתם שכשאני אגיע אליכם תקצצו לי את הרגליים כי יש לי מספר נעליים גדול, אז זה בסדר, אז הסכמתי, אין לי טענות, לא יכולות להיות לי טענות.
הרב, אפשר שאלה?
כן.
שאלה מלמעלה של כל הדיון, כאילו, אני רוצה לטעון שכל הדיון הזה לגבי הגרלות, הן במקרה של הספינה והן במקרה של התאומי סייה, הוא מיותר. למה? כי בעצם הבן אדם שישליך לים את האחרים, הוא לא פעל לפי ההגרלה. כאילו, הוא לא עשה שיקולי הגרלות, אני חזק יותר והם חלשים יותר, הוא סתם השליח לים את הראשון שנפל לידו. וגם במקרה של תאום מסיים, לכאורה אנחנו לא צריכים לעשות הגרלה. אפשר לבחור אחד מהם וזהו.
זה יהיה הגרלה, מה זה משנה?
לא, זה לא...
זה הגרלה.
למה זה הגרלה?
למה לא? מה, צריך דווקא עם מטבע הגרלה? כל תהליך של הגרלה זה בסדר. מי שבא לי לזרוק אותו לים, מי שבא לי, אני לא יודע מה, להפריד את התאומי סיאם, מי שבא לי לשלוח אותו למות, זה גם סוג של הגרלה, כי אין לי קשר אליהם, אז אני בוחר באופן שרירותי אחד מהם. זה הגרלה, זה כמו מטבע.
אבל זה הגרלה הוגנת.
כן.
אוקיי.
אבל ברגע שאני זה שזורק את השני לים, לא שמישהו אני, מישהו שלישי, שמחליט אחד מהשניים לזרוק אותו לים, אלא אני זורק את השני לים, זה כבר בעייתי.
אוקיי, אוקיי, הבנתי. אוקיי.
טוב, אז זה רק השלמה לגבי הגרלות אד הוק, וגם אולי קצת על כשלים שנגיע לזה בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי בפעם הקודמת, זאת שאלה שעלתה תוך כדי, הבחנתי בפעם הקודמת בין גורל לבין הגרלה. ואמרתי שבגורל זה על פי השם, ובהגרלה זה מקרי, ולכן צריך הגינות וכל הדברים האלה. עכשיו, הטענה של אלי מרצבך באותו ראיון שהיה לו עם יוזביץ' הייתה שהמקריות שיש בעולם זה בעצם הדרך שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא מנהל את העולם דרכה. הוא אומר שהגרלה זה האופן של הקדוש ברוך הוא להסתתר ולנהל את מה שקורה בעולם באופן סמוי. זאת בעצם הייתה התזה הבסיסית שם בשיחה של אלי מרצבך. עכשיו, אם באמת זה היה המצב, אם באמת הקדוש ברוך הוא מנהל את כל מה שקורה פה בעולם, אז אין הבדל בין הגרלה לבין גורל, כמובן, נכון? אז הגרלה וגורל זה אותו דבר. גם כשאני מטיל מטבע, מי יקבל איזה חצי מהקרקע, או את כל הקרקע, לא משנה, שאי אפשר לחלק את הקרקע, אני מטיל מטבע, אז ברור שבעצם, לפי ההנחה של אלי מרצבך, הקדוש ברוך הוא החליט מי יקבל את הקרקע הזאת, הוא גרם למטבע ליפול על הצד שייתן לי את הקרקע, כי הוא חושב שהיא מגיעה לי. זאת התפיסה שלו, זאת תפיסה של רבים, לדעתי של רובם, רוב מי שחושב על הסוגיה הזאת. עכשיו, אם זה היה נכון, אז זה בעצם אומר שאין הבדל בין גורל לבין הגרלה, כל ההבחנה שעשיתי בשיעור הקודם לא נכונה. הגרלה וגורל זה אותו דבר, זה הכל ביד השם. עכשיו, אם זה כך, אז הטענה שטענתי על גורל, עכשיו אני אתן גם על הגרלה. אז אם ככה, אז אין באמת שום חשיבות לשאלת ההגינות, בסיכויים. נגיד שאני רוצה להטיל מטבע בין שני אחים, לראות מי מהם יקבל את הקרקע שלא ניתנת לחלוקה, כן, הירושה שלהם. האם צריך לדאוג לזה שהמטבע תהיה הוגנת? ברור שלא. כל עוד יש אפשרות עקרונית שהמטבע תיפול על עץ או על פלי. וזה לא חייב להיות 50-50, גם אם זה יהיה 90-10 או 99-1. זה ממש לא משנה. ושאם הקדוש ברוך הוא דואג לזה שהמטבע תיפול לטובת מי שצריך לזכות בקרקע, אז הוא יעשה את זה גם אם הסיכוי הוא 1%. זה בידיו. אתם זוכרים, דיברנו על מוישה קופל שם עם הקבוע. דיברנו על יש לנו 100 כדורים בתוך קד. 99 אדומים ואחד שחור. עכשיו אני יכול לבחור איזה כדור שאני רוצה ולהסתכל ולהוציא. מה הסיכוי שאני יוציא כדור שחור? יש כדור שחור אחד ו-99 אדומים.
1%.
מסכימים? חצי. סיכוי הוא חצי. ושאם אני אוהב את השחור, אז אני אלך לשם, אני אבחר את השחור ואני אוציא אותו. אם אני אוהב את האדום, אז אני לא צריך לבחור, אני פשוט אוציא כדור אדום. זה הכל תלוי בשאלה מה אני אוהב. אז מה זה משנה כמה כדורים יש בקד? בסוף בסוף אני אבחר את מה שאני רוצה. הסיכוי שאני רוצה שחור או שאני רוצה אדום זה חצי חצי. אם אין מידע, אני מתכוון. בהיעדר מידע, אז אני אומר, ההנחה היא שאם הוא אוהב אדום או אוהב שחור, זה חצי חצי. אם הוא אוהב שחור, הוא יוציא את השחור היחיד שיש שם, כי זה מה שהוא רוצה. מה זה משנה שהוא רק אחד? אוקיי? יש... הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה שאני אזכה בקרקע, ונגיד שהסיכוי שהמטבע תיפול, המטבע לא הוגנת, הסיכוי שהמטבע תיפול על עץ הוא 1%. והעץ זה ייתן לי את הקרקע. והפלי ייתן לשני את הקרקע. טוב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי את הקרקע, הוא ידאג לזה שהמטבע תיפול על 1%. מה הבעיה? אז במקום אחר הוא עושה את מה שקורה עם המטבע.
אולי אלוקים...
אז כל גנב וכל רוצח יגיד, אם אלוקים לא היה רוצה, אז לא הייתי מצליח לגנוב ולא הייתי מצליח למצוא.
נכון, בדיוק. אבל יש פה משהו, זה כמובן טענה יותר חמה, אבל זה בדיוק אותו דבר, נכון מאוד, מסכים, לגמרי. צריך להבין שלפי תפיסתו של אלי מרצבך, או עוד פעם אני אומר, זו התפיסה המקובלת. ובעצם כל מה שקורה בעולם שנראה לנו מקרי, זה רק השגחה מסותרת, כן? זה הסתר פנים. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל מאחורי זה, ולנו זה נראה מקרי. אם זה היה כך, לא הייתה שום חשיבות לשמור על הגינות בהגרלות. שום חשיבות. סוף בסוף הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא מחליט.
כן, 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 אבל אתה מניח שיש לו מה להחליט עכשיו.
לא הבנתי.
אתה מניח כאן שלקדוש ברוך הוא זה רלוונט, זה מעניין אותו להחליט במקרה הזה. אולי הוא משגיח על הכל.
זה מה שהם טוענים. אם אני מקבל את הקרקע כנראה שלי, הייתה מגיעה?
לא, אבל כאן במקרים האלו אין אף אחד שהוא הזוכה האמיתי.
עוד פעם, לא בגלל שאני הבעלים של הקרקע, זה שני יורשים, אין פה בעלים אמיתי.
בדיוק.
אלא בגלל שלי מגיע קרקע כי אני צדיק. כשעושים הגרלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שלי יהיה את הקרקע כי הוא רוצה לתת לי שכר על הצדקות שלי. ואח שלי הוא פחות צדיק, אז הוא פחות מגיע לו הקרקע. אז הקדוש ברוך הוא יסובב את זה כך שאני אקבל את הקרקע. הטענה שלהם זה אין שום דבר מקרי, אין מקרה בעולם כלל. כל מה שקורה בעולם, למרות שזה נראה לנו מקרה, זה בעצם יד השם. זה בעצם מה שהוא אומר. לכן הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את העולם, הוא מדבר אלינו דרך הסטטיסטיקה, או דרך המקריות. אז זו תפיסה שבעצם אומרת, אין באמת מקריות בעולם, זה הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז אם זה כך, אז כל הרעיון הזה של הגרלה הוגנת, הוא... מאבד משמעות. אז זה לא מתקפה גדולה, אתה יכול להגיד, בסדר נכון, אז הוא יגיד, באמת נכון, לא צריך שהמטבע תהיה הוגנת. צריך להטיל אותה, איך הקדוש.
אבל זה נראה שאלוקים בדרך כלל עדיף ללכת עם הרוב, זה גם בעיה.
שומע?
מה שאלוקים בדרך כלל נותן ללכת עם הסטטיסטיקה, זה גם בעיה צריך למצב לא הוגן.
שמה אלוקים? אני לא שמעתי טוב.
אלוקים נותן ללכת עם הסטטיסטיקה בדרך כלל. אז אם אנחנו מוצאים מצב לא הוגן, אז כנראה שרוב הסיכויים שאלוקים ילך עם הרוב.
למסלות מצב לא הוגן, לא הבנתי. נגיד שהמטבע היא 99% לטובתי, 1% לטובת אחי. בסדר? עכשיו איתנו את המטבע והכי יצא. מישהו יחשוב שיש פה איזושהי בעיה? אין פה שום בעיה, הכל בסדר.
לא, אין בעיה, אבל בדרך כלל אלוקים אוהב ללכת עם רוב הסיכויים.
וזאת מניין?
אני רואה, כשאני מסתכל על המציאות, ואני אומר, בדרך כלל כשיש לי 100 כדורים ואחד שחור, וזה בדרך כלל מה שקורה זה שאלוקים הולך עם הרוב.
מה שאתה רואה זה לא שאלוקים אוהב ללכת עם הסיכויים, מה שאתה רואה זה שאלוקים לא מעורב אלא הסיכויים קובעים את התוצאה.
מה, הפרשנות לא רלוונטית כבר, זה לא משנה. מה? זה הרגלה לא הוגנת. זאת אומרת, זה לא משנה.
לא, זה זו, אז אתה בעצם אומר, מה שאני קורא שאלוקים מעורב זה לא נכון, בעצם זה מקרה. לזה אני קורא מעורבות של אלוקים. אם זה מה שאתה אומר, אז
אין החינם. גם בתפיסה שלהם, גם אם ניקח את זה שאלוקים, אוקיי, אז הוא גם מראה לנו שהוא רוצה ללכת עם הרוב. זה משהו שאני יכול לראות.
אם הוא רוצה ללכת עם הרוב, הוא הולך עם הסטטיסטיקה, אז הוא לא מעורב. אז הסטטיסטיקה עושה כבר את הסטטיסטיקה.
כן?
לא מעורב.
מעורב בסטטיסטיקה,
כן. מעורבות ולהגיד כן, אבל הוא לא מתערב כי הוא הולך עם הסיכויים. אם הוא הולך עם הסיכויים והוא לא מתערב, אז הוא לא מתערב. אתה לא יכול להגיד לי, הוא מעורב, אבל הוא תמיד הולך עם הסיכויים.
אני חושב שזה מה שהוא טוען, אבל...
זו טענה מופרכת. אם אתה תמיד הולך עם הסיכויים, אז אתה לא מעורב, אז אתה נותן לסיכויים לקבוע.
אני בא להגיד שגם מהתפיסה שלהם, לכאורה, הם צריכים לראות את דבר האלוקים בזה שהוא תמיד הולך עם הרוב. כאילו, למה שהם עצרו את ההסתכלות על האלוקים?
מה הפירוש שהוא הולך עם הרוב? הרוב נעשה, עושה את מה שהוא עושה, והקדוש ברוך הוא מסכים, אומר לו מי שבירך אחר כך.
אני אומר, גם את זה אפשר לראות במציאות. הם אומרים, בואו נסתכל מה קורה, ולפי זה נסיק שכנראה אלוקים רוצה את זה. אנחנו רואים שרוב הפעמים אלוקים, הוא אוהב ללכת עם הרוב הסיכויים.
אני לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרוב יזכה. להפך, הוא מאוד רוצה. אני אומר שהוא לא מעורב, והם טוענים שהוא מעורב, לא שהוא רוצה. זה שהוא רוצה, אז מה אם הוא רוצה? גם אני רוצה. גם אני חושב שהוא רוצה. לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה אם מה שקרה פה זה תוצאה של יד השם, או מה שקרה פה זה מה שכל גוי אתאיסט רואה שקורה פה. אז אם כל מה שגוי אתאיסט רואה זה גם מה שאתה חושב, זה מה שנקרא אלוהים לא מעורב. נקרא לזה אלוהים מעורב אבל קורה הכל לבד, בלי שהוא מתערב. לא, אז זה נקרא לא מעורב, אז זה המשחק מילים הזה.
אלה שטוענים שאלוקים כן מעורב, אז איך יכול להיות שהוא תמיד מציית לסטטיסטיקה, ממש באופן מלא?
מה שאני אומר, לכן די ברור שהוא פשוט לא מעורב, זה...
בדיוק.
אז הנקודה היא שלפי התפיסה, אתה יכול להגיד כמובן, לפי התפיסה של אלי מרצבך, אתה יכול להגיד שבאמת אין לחינם, היא לא צריך שהגרלה תהיה הוגנת, נכון? כל הדרישות האלה להגרלה הוגנת נובעות מתפיסה תיאולוגית שגויה. לא צריך את זה. אבל זה כבר מלא בפוסקים. הדרישות שהגרלה תהיה הוגנת. עד כדי כך הבאתי בפעם הקודמת, מני שהחוות יאיר, אומר שגם גורל צריך להיות הוגן, לא רק הגרלה. וכאן אני טענתי שהוא לא צודק, כי גורל זה לא הגרלה. אבל לגבי הגרלה, ברור שצריכה להיות הוגנת, וכולם מסכימים. אם הגרלה לא הוגנת, כתוב בכל הפוסקים, הגרלה לא הוגנת, התוצאות בטלות. זה הדיון שהיה לנו, אליאב, עם שני המגרילים עם אותו שם. את כאילו הגרלה לא הוגנת, ולכן אתה טענת שהתוצאות בטלות, אבל זה לא, זאת הייתה הגרלה הוגנת. בסדר, זה, נשאיר את זה. הנקודה היא שלפחות אם אני מאמס את התפיסה של הפוסקים, ונדמה לי שאלי מרצבך לא ילך נגד התפיסה של הפוסקים, הוא בא להגן לתפיסה המקובלת, אז אני לא מבין איך אפשר להגיד את מה שהוא אומר. נדמה לי שזה לא יכול להיאמר. עכשיו אני רוצה טיפה להרחיב בעניין הזה. בעצם השאלה הזאת מעוררת את השאלה של מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? או אנחנו, הנושא שלנו הוא ספק וסטטיסטיקה. אני שואל, מה זאת סטטיסטיקה? אם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בעולם, אז אין סטטיסטיקה, שום דבר פה הוא לא מקרי. אז יש, אם אני מדבר על סטטיסטיקה, לפחות במובנים המקובלים, זה בעצם מניח במובלע שהקדוש ברוך הוא לא מנהל פה את מה שקורה. לא שהוא לא מעורב בכלל, זה כבר אמירה יותר קיצונית, אבל לא מנהל את מה שקורה בשוטף. אוקיי? זה המשמעות של דיבור הסטטיסטיקה. בעצם זה אותו דבר, או שאלה מקבילה לעניין הזה, זה השאלה איך רואים את יד הקדוש ברוך הוא בעולם. האם יש מעורבות נסתרת, מה שנקרא. טענה המקובלת כיום זה שיש היום ניסים, אבל הם ניסים נסתרים. מה זאת אומרת? קורה משהו שבעצם יש לנו הסבר טבעי אליו, או אנחנו מניחים שיש הסבר טבעי אליו, גם אם לא מצאנו, אבל זה עדיין לא סותר את העובדה שזה יד השם. מה שקורה גם בדרך הטבע זה יד השם. פה צריך לשים לב טוב, כי זה דומה מאוד זה מה שדיברתי קודם, על הגרלה. במקרה הזה זה הטבע, זה דטרמיניזם, ושם זה אקראיות, אבל זה בעצם אותו דבר. הלוגיקה היא אותה לוגיקה. הטענה למעשה זה שאם באמת חוקי הטבע נכונים, זאת אומרת, אם הטבע מתנהל על פי חוקים קבועים, אז זה אומר שאין מעורבות אלוקית. כי מעורבות אלוקית, עוד פעם, בשוטף, אני לא מדבר על מקרים מסוימים שעליהם אפשר להתווכח. כל שספורדית, כן, במקומות כאלה ואחרים, הוא בוחר להתערב ולהקפיא את חוקי הטבע. אבל במקום שבו העסק מתנהל על פי חוקי הטבע, שהם לא הוקפאו, אין מקום לדבר על יד, על מעורבות של יד אלוקית. כיוון שבעצם, זה בדיוק כמו להגיד שיש מעורבות של הקדוש ברוך הוא בסטטיסטיקה, רק הוא תמיד רוצה שהסטטיסטיקה תעבוד. אז הוא לא מעורב. הקדוש ברוך הוא בעצם מעורב, אבל תמיד הגרביטציה תקבע מה יקרה, או האלקטרומגנטיות, או לא משנה, חוקי הטבע. אוקיי? אז זה אומר שהוא לא מעורב, אולי הוא רוצה במה שיקרה, סביר שהוא רוצה במה שיקרה, כי הרי הוא ברא את החוקים האלה. אבל זה קורה בגלל החוקים, לא בגלל מעורבות של הקדוש ברוך הוא, לא הוא החליט על התוצאה שקרתה, אלא חוקי הטבע חוללו את התוצאה הזאת, הוא רק יצר את חוקי הטבע. למה אני אומר את זה? ככל הידוע לנו לפחות, נגיד למעט מיקרוסקופיה מאוד מאוד קטנה בתורת הקוונטים, אבל בכל שאר ההקשרים ותחומי המדע, העולם שלנו הוא דטרמיניסטי לחלוטין. וכיוון, מה זה אומר דטרמיניסטי לחלוטין? שאם אתה נותן לי את מצב המציאות ברגע נתון, אני אגיד לך מה יהיה ברגע הבא. דטרמיניסטי, זה מוכתב. אין פה אפשרויות שונות. אני אגיד לך מה יקרה ברגע הבא. עכשיו, אם אני טוען שהקדוש ברוך הוא מעורב, פירוש הדבר שהיה ברגע נתון ראשון, היה מצב X, על פי חוקי הטבע היה צריך לצאת Y. חוקי הטבע הם דטרמיניסטיים. אבל יצא Z. כיוון שהקדוש ברוך הוא התערב. התערב פירושו שינה את מה שהיה צריך לקרות על פי חוקי הטבע, בלי ההתערבות שלו. נכון? אם הוא התערב וגרם ל-Y, זה לא נקרא להתערב. Y היה קורה גם בלי התערבות שלו. אם הוא התערב, פירוש הדבר שלא קרה Y, מה שהיה צריך לקרות על פי חוקי הטבע, הוא הקפיא את חוקי הטבע, במקום זה קרה Z. זאת אומרת שמעורבות של הקדוש ברוך הוא היא תמיד חריגה מחוקי הטבע. אין דבר כזה מעורבות במסגרת חוקי הטבע. אין דבר כזה. אם חוקי הטבע היו מאפשרים לשתי תוצאות שונות לקרות מתוך מצב נתון אחד, היה מקום להגיד, הקדוש ברוך הוא בוחר איזה משתי התוצאות תקרה. ושתיהן מתאימות לחוקי הטבע. אז היה מקום לדבר על מעורבות אלוקית במסגרת הטבע. אבל אם הטבע הוא דטרמיניסטי, אז אין מקום למעורבות אלוקית במסגרת הטבע. כל מעורבות אלוקית פירושה נס. אולי נס שאנחנו לא נראה בעיניים, לא נשים לב שהיה פה נס. אבל היה שם נס. שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו רפואה. אז אם הייתי אמור להתרפא בטיפול הרפואי שאני עובר, גם בלי עזרתו של הקדוש ברוך הוא, אז אני לא צריך לפנות אליו. אני פונה אליו בגלל שאני חושש ממצב שבו הטכניקה הרפואית לא תעזור לי, ואני מבקש ממנו שיעזור לי במקומה. במילים אחרות, שיתערב וישנה את המהלך הטבעי של הדברים. יקפיא את חוקי הטבע. יפעל אחרת, לא לפי חוקי הטבע. אני לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שחוקי הטבע יעבדו. אני יכול, אבל זה סתם ביטוי ממילא. חוקי הטבע עובדים, אל תדאג, אתה לא צריך את התפילות שלך בשביל זה. חוקי הטבע עובדים. אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה תמיד תפילה כדי לבקש ממנו להתערב ושתקרה תוצאה שלא חוקי הטבע קובעים. תוצאה אחרת ממה שהיה קורה על פי חוקי הטבע. אחרת זה לא מעורבות אלוקית. אז לכן הדיבורים האלה על מעורבות אלוקית בתוך הטבע זה סתם בלבול. אני יכול להגיד שיש מעורבות אלוקית באופן שהוא נס, באופן שאני לא מבחין בזה שהיה פה נס. זה כמובן יכול להיות. אין בעיה. אבל אי אפשר להגיד שזה מעורבות אלוקית כשקורית במקביל למהלך הטבעי של הדברים. זה לא. היה פה מהלך לא טבעי, רק אולי לא שמתי לב. אולי לא ראיתי. לא רואה כל דבר קטן שקורה. אבל צריך לקרות שם משהו שהוא לא לפי חוקי הטבע. כרת אין מעורבות אלוקית. לדבר על מעורבות אלוקית במסגרת הטבע, זה פשוט בלבול מושגי. זה לא שייך לתפיסות עולם אגב, זה סתם טעות. יש כל כך הרבה...
מה בין זה לבחירה חופשית? הטענה שאלת, את הטענה שאלת עכשיו, אפשר גם לתרום לבחירה חופשית. אם צריך לצאת בית, והכל דטרמיניסטי, אז איפה?
אני בהחלט אומר את זה גם ביחס לבחירה חופשית. כשבן אדם בוחר באופן חופשי, הוא משנה את המהלך הטבעי של הדברים.
מעולה, אז גם אלו, אוקיי. אז גם כן יכול להיות שאלוקים נכנס בתוך השינויים האלו.
לא אמרתי שלא. רק אם הוא משנה את חוקי הטבע. מה שאני טוען זה שלא יכול להיות, לא יכולה להיות מעורבות של הקדוש ברוך הוא במסגרת חוקי הטבע. זה לא. או להקפיא אותם, הפה שעשר הוא הפה שיתיר. הוא יצר את חוקי הטבע, הוא יכול גם להקפיא אותם. אבל צריך להיות נס, מעורבות אלוקית היא תמיד עם נס, אין מעורבות טבעית, אין דבר כזה. זאת אגדת
העם, וכל כך
נפוצה בחיבורים של מחשבת ישראל, וכל מיני הוגים יהודיים ואחרים, אבל זה פשוט שטות מוחלטת. אין לזה שחר, זה בלבול מושגי. אפשר לדבר על מעורבות בתוך התחום הקוונטי הקטן, וגם שם, זה לא יעזור, כי מעורבות בתחום הקטן לא תשנה שום דבר בתחום הגדול. יש מריחה בסקלות הגדולות. אפקטים קוונטיים לא מופיעים בתחום הגדול. ואם אתה דואג לזה שהם יופיעו, אז עוד פעם התערבת. חוץ מזה שגם המעורבות בהגרלה הקוונטית היא מעורבות. כשאתה קבעת את התוצאה של ההגרלה, ולא נתת להגרלה להתנהל באופן חופשי. אז היא גם מעורבות. מעורבות בחוקי תורת הקוונטים. חוקים הסטטיסטיים של תורת הקוונטים. אין דבר כזה מעורבות אלוקית שהיא במסגרת חוקי הטבע. זה פשוט אוקסימ... זה נונסנס. זה
לא... למה לא שהוא מתערב בכך שהוא מפעיל את חוקי הטבע? בכך שהוא מפעיל את חוקי הטבע.
לא, זה בסדר. אין לי בעיה עם זה, אבל לא זה מה שמתכוונים כשמדברים על מעורבות אלוקית. ברור שאתה יכול להגיד, קודם כל הוא ברא את חוקי הטבע. אתה יכול גם להגיד שהפעולה השוטפת של חוקי הטבע תמיד ניזונה ממנו. הוא איכשהו מפעיל את זה באופן שוטף. אין לי שום בעיה עם זה, זה בסדר גמור. כל עוד אתה מסכים שחוקי הטבע בעצם מנהלים את העניין, אולי מכוחו של הקדוש ברוך הוא, לא משנה לי. אבל זה מתנהל על פי חוקי הטבע. מי שמדבר על מעורבות אלוקית בעצם אומר שהכל תלוי, נגיד אם עשית מצוות אז האקמול יוריד לך את החום, אם לא עשית מצוות הוא לא יוריד לך את החום, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יוריד לך את החום, לא, אם אני לוקח אקמול הוא יוריד לי את החום, אלא אם כן יהיה נס, הקדוש ברוך הוא יתערב ויגיד אופה יקפיא את האקמול או את מה שהוא עושה וישאיר לי את החום גבוה, הוא יכול לעשות את זה, בדרך כלל זה לא קורה, אני נוטה לחשוב שזה לא קורה בכלל, אבל זה כבר באמת שאלה שאני צריך לדון עליה לחוד, אבל במסגרת הטבע זה לא יכול לקרות. פה זה מעבר לתחום הוויכוחים, זה לא, על זה אי אפשר להתווכח, זה פשוט שטות. עכשיו זה, תבינו שזה בדיוק אותה לוגיקה כמו להגיד שהקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי ההגרלות. הקדוש ברוך הוא מתחבא מאחורי ההגרלות פירושו של דבר שזאת לא הגרלה. הוא נותן את הקרקע למי שמגיעה לו הקרקע, לא למי שהמטבע נפלה לטובתו. הוא מפיל את המטבע כדי שיפול לשם. זה לא קרתה פה הגרלה, לא נעשתה פה הגרלה. זה פשוט פעולה של הקדוש ברוך הוא. שלנו, בעיניים שלנו, זה נראה הגרלה, אבל זה סתם טעות. אנחנו לא רואים את זה שבעצם זה הקדוש ברוך הוא. אותו דבר עם חוקי הטבע, בדיוק כמו עם הגרלות. אם אתה אומר שהגרלות זה הגרלות, וחוקי הטבע זה חוקי הטבע, אז דל את הקדוש ברוך הוא מהאחר. הוא לא שייך לפה.
אז מה המשמעות שלו?
אתה פה, אז זה לא הגרלה וזה לא חוקי טבע.
מה המשמעות של הברכות שאנחנו הולכים לקבל מרבנים או מבבות וכו'?
אני הולך לקבל ברכות מרבנים ועוד יותר מבבות, שבהזדמנות זאת גם ישאל אותה מה המשמעות של המעשה הזה. נשמח לשמוע את התשובה.
אז ברכה זה כאילו אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יתערב לך וישנה את מצבך.
לא ברכה, לאן אתה הולך לשם? ומה עם התפילה ב-18 שייתן לי פרנסה ורפואה? צריך ללכת לבבות בשביל זה?
זה יותר זכות, כאילו יש יותר זכות.
מה? לא הבנתי.
אם זה ברכה שבא מרב או מבבא, זה יש לה יותר כוח. כי
ביסודה יש... אני לא יודע, אני לא חושב כך, אבל עזוב, למה להגיע לשם שזה מקום, משהו שאפשר להתווכח עליו? יש תפילת 18, עזוב את הבבות.
כן, אז אנחנו מתפעים.
עלי בבא ובבא קמה. לך לתפילה 18, אתה מתפלל שם לרפואה, אתה מתפלל שם לגאולה, אתה מתפלל שם לפרנסה, אז לך לגשם.
אז וודין, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יתערב וישנה את...
תשאל משם, אל תשאל מהבבות.
אבל אני לא שואל, אני טוען, כאילו אני אומר שהתפילה היא שהקדוש ברוך הוא יתערב וישנה את המצב הקיים.
נכון. אם אתה לא שואל, אז הכל בסדר. חשבתי שאתה שואל משהו.
לא, אבל זה תפקידה של התפילה, גם לשיטתך?
החלקים האלה של התפילה, הבקשות, ברור. ולכן אני אומר, יאי שרחי לי הבטליני. אם היה לי את הכוח, הייתי מבטל את זה. אבל כרגע, עוד פעם, אם הייתי משוכנע שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בכלל, לא הייתי אומר את זה. זה סתם, זה פתאום מילי בעלמא. כמו שהגמרא ביומא, כן, שמדברת על, על שביטלו את הכל הגדול, הגיבור והנורא, שביטלו את זה. כי הקדוש ברוך הוא שונא שקרים, אותם הוא אמת. אז זה שאני חייב להתפלל זה יפה מאוד, אבל אם אני לא חושב שדבר כזה יכול לקרות, אז זה סתם נענוע שפתיים. זה לא הייתי מתפלל על זה. אני לא יכול להיות בטוח שהוא לא מתערב פה ושם באופן ספורדי, ולכן אין לי מספיק ביטחון כדי להגיד שאני מבטל את הטל בשבילי, אני לא הסנהדרין. אבל אני לא, גם אני לא מפסיק להגיד את זה, כי אני לא יכול להיות משוכנע לגמרי שאין מעורבויות פה ושם. אני כן די משוכנע שאין מעורבויות בשוטף. פרנסה, הבריאות והכל בדרך כלל לא קשור לקדוש ברוך הוא בשום צורה. אם יש באיזשהו מקום שהוא כן מחליט להתערב, יכול להיות, אז על זה יכול להיות שאפשר להשליך את התפילה. אם יש מישהו שצריך ואין מוצא טבעי למצבו, אז שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. זה אפשר להתפלל בעיניי. על משהו קונקרטי שלי, ובטח משהו שיש לי בשבילו פתרון טבעי, אני לא רואה מה יש להתפלל. מה, כן, איך משה רבינו אומר, נחשוב בין המנדב שם, מה, 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 מה תיסה אליי, דבר בני ישראל, לא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תיסה אליי, דבר בני ישראל וישאו. מה תיצעק אליי? כן, דבר בני ישראל וישאו. יש לך מה לעשות? תעשה, אל תתפלל. כן, מזכיר לי את הסיפור על סיפורי ליטאים, סיפורי חסידים וסיפורי ליטאים. אני אוהב יותר סיפורי ליטאים. זה שרב שלמה קלוגר, היה הרב של ברודי, זה עיר ואם בישראל. באו אליו פעם שני יהודים לשאול שאלה מאיזה כפר על יד ברודי. באו לשאול אותו שאלה. שאלה קשה, הוא לא הצליח למצוא תשובה. שלמה קלוגר הגדול, לא הצליח למצוא תשובה, פדיחות. הוא אומר, שמור, לא יודע, מצטער. עזרו הביתה לכפר שלהם, הלכו לשאול את הרב של הכפר, איזה בחור צעיר כזה, לא מוכר, הלכו לשאול אותו, הוא נכנס פנימה לחדר, חזר עם תשובה. חוזרים לרב שלמה קלוגר, ומספרים לו, תראה, יש אצלנו רב צעיר, בחור צעיר, ונתן לנו את התשובה למה שאתה לא הצלחת. לא יאומן כי סופר, כזה אילו יש אצלכם ולא ידעתי, זימן אותו לבוא אליו לברודי. לא, תגיד, איך עשית את זה? איך עלית על התשובה לשאלה הקשה הזאת? תראה, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני שאלו אותי את השאלה הזאת, כמעט התעלפתי, היה ברור לי שאני לא מצליח לענות לתשובה. נכנסתי לחדר, התפללתי מעומקי הלב לקדוש ברוך הוא שיעזור לי. ואז העיניים שלי בדיוק נפלו על איזה ספר שטיפה בלט שם במדף. הוצאתי את הספר, פתחתי אותו, פונק, בדיוק במקום הייתה התשובה לשאלה. רב שלמה קלוגר זרק אותו מכל המדרגות, אומר לו, אני חשבתי שאתה יודע ללמוד, אתה רק לילל יודע. יודע לבכות. לא צריך לדעת ללמוד, לא לדעת לבכות. אז זה סיפורי ליטאים. טוב, בכל אופן, לענייננו, כשיש לך מה לעשות במישור המעשי, אתה לא אמור להתפלל, אתה אמור לעשות. אם אין לך מה לעשות, ואתה מבקש, אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא יחליט משום מה להתערב במקרה הזה, ולא לתת לטבע לנהל את העניין, תתפלל, אולי זה יסיר לך, או בסיכויים שלו. אבל אולי כן, אי אפשר לשלול את זה. טוב, בכל אופן, אז מה שאני רוצה לומר זה שמאחורי הדיון הזה על הגרלות וגורלות, יש פה באמת, תפיסות או דיון הרבה יותר יסודי ועמוק, שנוגע למעורבות של הקדוש ברוך הוא בכלל במציאות. השאלה אם כשאני רואה את המציאות מתנהלת דרך הגרלות או דרך חוקי טבע, אני עדיין יכול להגיד שבעצם זה מסובב מידיו של הקדוש ברוך הוא, או שלא, והתשובה היא לא. זה, פה זו תשובה קטגורית, אין פה מקום לדיון, מי שאומר אחרת פשוט טועה, בלבל. יכול להגיד שיש מקומות שהוא מקפיא את הטבע ופועל במקומו, אז זה אפשר להתווכח. לא יכול להגיד שהוא פועל במסגרת הטבע, אין דבר כזה. ולכן זה בעצם מה שעולה מאחורי ההבחנה שעשיתי בין הגרלות לבין גורלות, כי הטענה שלי זה שבהגרלות הקדוש ברוך הוא לא מעורב, ולא אמור להיות מעורב, כי אני לא עושה את זה בשביל לקבל תשובה. אין תשובה. אני עושה את זה כדי לחלק את הסיכויים בשווה. בגורלות, אני עושה את זה כדי לקבל תשובה. ושם אני מצפה שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב וייתן לי את התשובה. ולכן שם באמת אין שום עניין שהגורל יהיה הגון. זה ממש לא חשוב. טוב, בכל אופן, זה לגבי המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, אני מגיע לפרק הבא. הפרק הבא זה השאלה, אז איך בכל זאת אנשים מגיעים למסקנה שהקדוש ברוך הוא מעורב? ועל זה דיברתי כבר, זה מה שאמרתי קודם, זה מעורר שאלה יותר יסודית. ברור שבמסגרת הטבע הקדוש ברוך הוא לא מעורב. אבל יכול להיות שיש מצבים שבהם הוא מתערב ומקפיא את הטבע. כן, מחריג את הסיטואציה הזאת מהמהלך הטבעי ומחליט על תוצאה שונה. זה יכול לקרות באופן עקרוני, זאת אומרת, ברמה המושגית זה לא דבר שאפשר לשלול אותו. אני לא מתרשם שזה קורה, לפחות לא הרבה, אבל אף פעם אי אפשר לדעת אם במקרה אחת לכמה, לא יודע, פה ושם זה כן יכול לקרות, אני לא, אי אפשר לשלול את זה באופן קטגורי. אבל, כאן הנקודה הבאה שאני רוצה להגיע אליה. השאלה, האם יש לנו איזושהי דרך לדעת שזה קורה? אנשים שמדווחים על ניסים, על דברים שקרו להם שהם לא סבירים, לא הגיוניים, לא טבעיים, ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא עזר, התערב, הושיע, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז עד כאן עסקתי בשאלה האם אפריורי זה ייתכן. התשובה היא כן, אפריורי זה ייתכן. זאת אומרת שאני די סקפטי לגבי השאלה אם זה קורה בפועל, אבל לא יודע, לא יכול לשלול את זה. פה ושם זה יכול לקרות. השאלה אבל, האם אני יכול להסתכל על סיטואציה ולהבין שזה באמת קרה? במילים אחרות, האם זו תיאוריה שניתנת להפרחה? האם אני יכול להסתכל על סיטואציה ולהגיד, אוקיי, פה הייתה יד השם, זה לא יכול להיות מקרה. ולכן פה כנראה הייתה אותה מעורבות ספורדית שעליה דיברתי קודם. אז בואו נסתכל קצת על כמה דברים.
אתה שואל באופן ודאי או לא?
אפילו סטטיסטי, כן, לא ודאי. אין ודאות בכלום, אבל סטטיסטי. אז פה אנחנו מגיעים לסוגיית הכשלים, מה שאני קורא חוק המספרים הקטנים. לא אני קורא, זה דניאל קרנמן קורא. חוק המספרים הקטנים. חוק המספרים הקטנים פירושו שמה שקורה במספרים גדולים קורה גם במספרים קטנים. חוק הלא נכון קורא במספרים קטנים. יש את חוק המספרים הגדולים. שמספרים גדולים מצייתים לסטטיסטיקה. מספרים קטנים לא מצייתים לסטטיסטיקה. או לא בהכרח מצייתים לסטטיסטיקה. חוק המספרים הקטנים זה שם של דניאל קרנמן לכשל. כשל של אנשים שמסתכלים על מספרים קטנים וחושבים שמה שקורה במספרים גדולים קורה גם במספרים קטנים. זה טעות.
לא הבנתי מה זה מספרים גדולים, מספרים קטנים?
אני אביא עכשיו כמה דוגמאות והמחשות, זה הנושא הבא שלנו, כי זה הנושא של כשלים סטטיסטיים. כשלים בחשיבה סטטיסטית, אוקיי? אז בואו נראה, למשל, דוגמה פשוטה אחת. כן, מישהו מספר, היה לו ספר תהילים בכיס, יש פה ושם סיפורים כאלה, יש גם על הברית החדשה, אל תדאגו, יש הכל. שהייתה הפגזה, לא יודע מה, יריות, משהו כזה, נתקע לו כדור בדיוק בתהילים הזה, והוא שכח להוציא את זה מהכיס לפני שהוא יצא לקרב, וזה בדיוק קצר את הכדור והוא ניצל. ולכן ברור שהוא, יד השם הייתה כאן והוא הציל אותו. אתם יודעים שאומרים ש אין אתאיסטים בשוחות. אתה נמצא בשוחה תחת הפגזה, כולם פתאום הופכים להיות מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנשים הרבה פעמים רואים את זה כאינדיקציה לזה, שבתוך כל בני האדם ישנה אמונה, איפשהו עמוק בפנים. אני דווקא רואה בזה אינדיקציה הפוכה, כי בדרך כלל החברה האלה, אחרי שהם יוצאים מהשוחה, לא נשאר כלום מהדתיות שלהם. הם יכולים לנדון נדרים גדולים ועצומים כשנמצאים בשוחה, ואחרי שהקדוש ברוך הוא הציל אותם, אומרים, אוקיי, הסתדרנו, תודה. ושוכחים מכל הרליגיוזיות שתקפה אותם שם בשוחות. אז גם הסיפורים האלה על התהילים, מה הבעיה בסיפור כזה על התהילים? לכאורה הסיכוי הזה מאוד מאוד קטן, והוא בדיוק שכח ובדיוק זה, הכל נכון. השאלה שצריך לבדוק כדי לבחון את זה בצורה רציונלית, זה לשאול את עצמנו, כמה אנשים היה להם ספר תהילים והכדור פגע בכיס השני והם מתו? כמה אנשים לא היה להם ספר תהילים והם ניצלו עם ספר אחר או בלי ספר, סתם כי הם ניצלו? לכמה אנשים בכלל זה קרה לעומת הסיכוי שדבר כזה יקרה? יש איזשהו סיכוי שדבר כזה יקרה במקרה גם בלי מעורבות של הקדוש ברוך הוא? אז אם היו, אני לא יודע מה, 100 אנשים באותה הפגזה עם ספרי תהילים בכיס, ולאחד מהם ניצל בזכות ספר תהילים, אז זה לא אומר שקרה לו איזשהו נס, זה אומר ש, סטטיסטיקה של 1 ל-100 קרתה לו. אני מנסה להביא פה דוגמה לסיטואציה שבה בהסתכלות הראשונית האירוע נראה כמו אירוע עם הסתברות מאוד מאוד נמוכה. אבל כמו שראינו קודם, הסתברות נמוכה לא בהכרח אומרת שהייתה פה מעורבות חיצונית. יש פה משהו שטעון הסבר. צריך לבדוק את ההקשר, צריך לעשות את לעשות את החישוב הסטטיסטי הרלוונטי. ולכן הסיפורים האלה לא עושים עליי הרבה רושם, בדרך כלל. יש ספר כזה שראיתי פעם שיצא על הטילים בגוש קטיף, הטילים שנורו בעזה, מעזה לגוש קטיף, לגוש קטיף אני חושב, לא יודע לפני שהוא פונה, איך ששם היו ניסי ניסים ואנשים ניצלו אף לבפלה. הכל היה בולשיט מאלף ועד תף בעיניי. באמת, פשוט אוסף של שטויות מרוכזות לילדים בגנון. כמו רוב הספרים האלה הם ככה. אף אחד לא באמת טרח לבדוק מה הסיכוי האמיתי שדבר כזה יקרה. לא עשה סטטיסטיקה כמה מקומות נמצאו תחת הפגזה מהסוג הזה, וכמה נפגעו במקומות האחרים מול צדיקי גוש קטיף שלא נפגעו. או שכן נפגעו, אבל נפגעו מעט. אתם מבינים שזה טיעון לא רציני. עכשיו, מצד אחד, שאתה נמצא בסיטואציה הזאת, כמו שאמרתי קודם, אין אתאיסטים בשוחות. כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, אתה בטוח שקרה לך נס. זה טבעי להתייחס לדברים בצורה כזאת. אבל כשאתה מנסה באמת לבדוק בצורה סיסטמטית, רציונלית, האם באמת יש פה נס, האם באמת יש אינדיקציה למעורבות אלוקית במצב כזה, אז בשביל זה צריך לעשות באמת איזשהו בדיקה רצינית יותר. צריך לבדוק מה הסיכוי שזה יקרה מול כמה זה קרה, לעומת כמה שזה לא קרה. יש...
בפשטות, תגיד שיש אחד על מיליון שהירי בדיוק נופל על הספר וזה. אז סביר יותר להניח שהקדוש ברוך הוא יתערב, מאשר להניח שבדיוק הזה נופל על אחד
מיליון. ממש לא. ושאם היו עוד מיליון אנשים עם ספר תהילים וזה לא פגע בספר, אז באחד למיליון זה כן פגע. מה?
כן, אבל לא היו מיליון אנשים שיש...
מי אמר שלא היו? בדקת בכל ההיסטוריה? לא בהם בגוש קטיף. זה לבדוק בכל ההיסטוריה. גוש קטיף זה אחד המקרים. וזה שקרה במקרה אחד, זה תבדוק במאה מקרים אחרים.
אתה צריך לבדוק מיליון אנשים שיש להם ספר תהילים שירה בהם מישהו.
כן. או מיליון, למה? עוד פעם, זה לא ספר תהילים. אני מדבר עכשיו על גוש קטיף, זה לא ספר תהילים. גוש קטיף זה תהילים שנורו ואיכשהו הם כמעט לא פגעו. באנשים או בנזק מעט וכו'. מי אמר שזה מעט? ברמת הדיוק של הטילים של עזה על לפני, לא יודע מה, 30 שנה, 20 שנה, 30 שנה, לא יודע כמה. לא כמו היום שזה כבר קצת יותר טוב, גם כן לא הרבה יותר טוב, אבל קצת יותר טוב. ברמת הדיוק הזאת, שאתה יורה על יישובים קטנים בשטח מהסוג הזה, תעשו איזשהו חישוב סטטיסטי, לא עשיתי אותו, אין לי נתונים, לא עשיתי השוואות למקומות אחרים, אני מפקפק מאוד אם תראו מובהקות בתוצאות. אני נוטה לחשוב שלא. אבל שוב פעם, גם אני לא עשיתי את החישוב.
הרב, אדם שמחפש נס, ועוד בדבר הזה נס, אז נגיד שהוא באמת רוצה לבוא ולבדוק את זה בצורה מדעית, אני לא מבין איזה תוצאה הוא צריך להגיע אליה. כלומר, הרי אם הוא נגיד באמת גילה שזה מקרה חריג, אז... כמו שהרב אמר מקודם, זה לפי הסטטיסטיקה, כאילו זה לא חריג עדיין. אז לא הבנתי מה כן צריך.
זה נדיר, אבל לא בהכרח חריג.
יש לחיל התותחנים הישראלי טבלאות הסתברות לפגיעה במטרה, חיילים עומדים, שוכבים וכדומה. יש לי טבלה כזאת, משהו משנות ה-70, היה רלוונטי בזמנו על גביי. הסיכוי להיפגע הוא מאוד קטן, הייתי הרבה תחת הפגזות, אפילו נפצעתי באחת מהם, אלפי פגזים, אתה נפגע. אבל חטאי אני אזכיר היום, כשהנכד שלי טבע בבריכה לפני 11 שנים, הרב שאל שלח שאלה מה שלום הילד, אמרתי מה אומרים הרופאים במיון, והרב כתב בוואטסאפ מתפללים, ואמרתי לעצמי, אני מודה בחטא, אם הרב מתפלל, בטוח שהילד יצא מזה בשלום, ואכן כן, זה מה שקרה, עובדה.
הרב זה אני, אל תתבלבלו.
כן, כן.
טוב, יש...
חטאי שמי אתה מזכיר עכשיו.
אה? את חטאי שלי?
חטאי שמי הוא מזכיר, כן.
חטאי שלי. טוב, בכל אופן, אז הנקודה היא
אז מהי התוצרה שאמורה להתקבל כדי שנאמר שיש התערבות אלוקית?
שאלה קשה מאוד, בדרך כלל יהיה מאוד קשה להיווכח בזה.
קשה לי מאוד. זה בדיוק האתגר כמו בחירה חופשית, זה בדיוק אותו עניין עם אותו דבר שקשה להכריע, ועדיין אפשר לטעון שזה קיים ונפוץ, כלומר אין לנו הוכחה סטטיסטית, אבל
אפשר לטעון הכל. אם אתה מביא לי ראיות ממקרה, ראיות אין. לטעון אפשר לטעון הכל. אגב, אפשר לטעון שניצלתי גם אם הסטטיסטיקה היא רגילה לגמרי בזה שניצלתי. עדיין יכול להיות שיכולתי להיפגע והקדוש ברוך הוא הציל אותי. גם את זה אפשר לטעון. לא צריך שזה יהיה משהו נדיר בשביל זה. לטעון אפשר הכל. אבל כשמוציאים ספר על ניסיו של הקדוש ברוך הוא ומביאים ראיה מהסטטיסטיקה הנמוכה, זו טעות. יכול לטעון כי זה מה שאתה חושב. בסדר? לבריאות. ובדרך כלל אנשים שמביאים את המקרים האלה, הם מביאים ראייה מהמקרה הזה למה שהם חושבים. וראיות אין.
הרב, אני מנסה לשאול, אם נגיד, נניח, עשו את העבודה ועשו את הסטטיסטיקה, ובאמת הסיכויים הסבירים היה שהיה צריך להיות הרבה יותר נפגעים בהכל. אבל עדיין הסיכוי שלא ייפגעו, אז הוא עדיין קיים. כלומר, לא הבנתי אז למה זה פשוט לא עונה על הסיכוי.
אם במקום שבו... במקום שבו הסיכוי הוא סיכוי מאוד נמוך, ומשהו קרה, אני מוכן לקבל את הטענה שהייתה מעורבות אלוקית. אבל צריך לעשות פה איזושהי בדיקה כדי לראות האם הסיכוי הוא באמת נמוך. כי אתה לא יכול, כמו שאני אומר, אתה מטיל מטבע, ויצא לך 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, לא יודע, איזושהי סדרה. הסיכוי לזה הוא 0. אז הקדוש ברוך הוא כנראה יצר את התוצאה הזאת. או בפייס, הכרטיס שלי עלה בפייס. אז זה אומר שכנראה הקדוש ברוך הוא עזר לי, נכון? כי הסיכוי שהקרתי שלי יצא בפייס הוא אפסי. אבל אתה מבין שזה לא נכון. כי בהגרלת הפייס היו עוד מיליון כרטיסים אחרים שגם הם היה סיכוי אפסי, אבל אחד מהם יוצא.
אז לכן זה לא מיוחד.
כן, בדיוק. לא, בגלל שזה לא מיוחד. אם זה היה מיוחד, זה היה משהו אחר. אבל בגלל שזה לא מיוחד, אז העובדה שזה נדיר לא אומרת הרבה.
אני מקווה שאני לא מקדים פה משהו, אבל נניח תמיד יש את הסיפור של הרב עם התאונה, אז המקרה הזה הוא כן מיוחד, אבל כן הרב משתמש בו כדי להדגים.
לא, המקרה הזה הוא לא מיוחד. כי זה שאני ניצלתי, זה בדיוק אותו דבר יכול היה לקרות לכל אחד אחר. אין משהו מיוחד אצלי. זה מקרה נדיר, אבל לא חריג. אבל אני אגיע אליו, המקרה של התאונה זה הבא בתור. אני מגיע אליו. לא, כבר לא עכשיו אני רואה, אבל אני אגיע אליו. טוב, נעצור כאן. סליחה על האיחור, אבל עוד פעם, עם הצום קצת רציתי לעשות איזה הפסקת אוכל.
לא, אכלתם כבר.
עוד הערות או שאלות? אתה עוד בתוך הצום, לא, אליאב?
כן, עוד שעתיים.
טוב, אז להתראות, צום קל.
תודה.